טוב, המשך לימודנו המרתק בספר שמות מאת השם. אנחנו לומדים, אם כן, בפרשת בו. פרשת בו, לפי זיכרוני הדל. ואנחנו דיברנו קצת על מה שלפני מכת בכורות ומה שאחרי מכת בכורות. כדי לברר בין היתר את הזהות של אותה קבוצה שמצטרפת לעם ישראל, נקראת העם, נקראת ערב רב, נקראת צבאות השם. למדנו קצת משהו, עמדנו על עניינה. מה שלא עסקנו בו כמעט, זה עצם הפרק של מכת הבכורות. אז אם כך, אנחנו צריכים לגשת לפרק י"ב, פסוק י"ג. פרק י"ב, פסוק ג', זה בדיוק אחרי פסוק ב' ובדיוק לפני פסוק ד', זה מגדיר את המיקום של הדבר. דברו, מה? אה? לא שומע. זה, מה אתה אומר? לא שומע, מה הוא אומר? מה הוא אומר? תודה רבה שאני מגדיר. כן, זה דבר חשוב מאוד להגדיר. איך אומרים להגדיר בשפה התנכית? להלל, נכון? להלל. כן, פעם בהזדמנות אנחנו נסביר מדוע זה נכון מה שאני אומר, אבל זה לא עכשיו. אבל להלל זה פירושו להגדיר. אבל טוב, בואו נעזור. פרק י"ב פסוק ג', דברו אל כל עדת ישראל לאמור בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש, שא לבית אבות, שא לבית. מה זה השא הזה? השא זה אלוהי מצרים. אז אם הכתוב היה אומר לשחוט את אלוהי מצרים, אני מבין. חשוב מאוד לשחוט את אלוהי מצרים. זה התנגדות, כן? הרי ובכל אלוהי מצרים יעשה שפטים, והקדוש ברוך הוא נפרע מאומת שנפרע מאלוהי התחילה, אני מבין. אבל הכתוב מצווה מלבד השחיטה לעשות עוד משהו. לאכול אותו. לאכול את אלוהי מצרים. מה קרה לכם? עבודה זרה, לא? עדיף לשחוט ולשרוף. למה צריך לאכול את אלוהי מצרים? כנראה, מה? מה אתה אומר? לקחת מה שטוב, יפה. זאת אומרת שיש ניצות של קדושה בתוך מצרים, שאנחנו מאמצים אותו אל תוכנו. עכשיו אתם מבינים למה הגויים אומרים, אמרו במשך הדורות שאנחנו אוכלים את אלוהים. זאת האשמה שהייתה מצויה בימי הביניים, פעמים רבות, שהיהודים אוכלים את אלוהים. נכון? והמקור הוא הגיוני. כן, יש איזו תחושה כזאת, איזו תמצית חיים שנמצאת בתוכם, שעוברת לעם ישראל. זה מפורש גם בכתוב, ואכלת את כל העמים, אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. נכון? בפרשת עקב, ואכלת את כל העמים. זאת אומרת שצריך לאכול גויים. יש כתוב, לא? האם זה מאוד הגיוני? הרי אם הצומח אוכל את הדומם, והחי אוכל את הצומח, והאדם אוכל את החי, וישראל זו מדרגה חמישית, אז אם כך צריך לאכול גויים. אמת או לא? היה פעם איזה פרופסור מתואב באוניברסיטה שטען שלפי רבי יהודה הלוי יש צריך לאכול גויים, שהרי הוא אומר זו מדרגה חמישית. טוב, זה שהוא רשע זה סיפור אחד, אבל זה שהוא צודק גם זה נכון. זאת אומרת, אבל איך אוכלים גויים? מה זה לאכול אומה? לאכול את התוכן שלה. כלומר, אם מדובר במלחמה, זה כוונה לחלות. אם מדובר במצב של שלום, זה אדרבה, זה הפנמה של תכנים שנמצאים אצל אומות העולם. כמו שאומר הנביא ישעיהו, וינקת חלב גויים ושוד מלאכים תינקי. או, זאת אומרת שאנחנו יונקים מאומות העולם את התמצית האלוהית שנמצאת בהם. כן. אז זהו, איך שזה שם, זה מעורב בכל מיני בעיות. זאת אומרת, זה תערובת. שם, כלומר, זה בדיוק מה שאמר פרעו למשה, לכו עבדו, זבחו לאלוהיכם בארץ, ואז משה אומר, אין נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. זאת אומרת, מצרים במצב כזה, שאם אנחנו נזבח במצרים, זה לא יתקבל יפה. בגלל שיש תערובת של טומאה בתוך הקדושה, כשזה בתור אלוהי מצרים. לכן מה שצריך לעשות, לקחת את הזהב של מצרים, דיברנו על זה קצת בשיעורים הקודמים, שצריך לקחת את הזהב של מצרים, להביא אותו למעבדה, ששם אנחנו עושים הבדלה בין שני סוגי זהב. חלק מן הזהב הולך אל העגל. חלק מן הזהב הולך אל המקדש. עושים בירורים. אותו דבר בימינו, בימינו שאנחנו חווים את המאורע הגדול של יציאת אירופה, אז גם פה אנחנו מביאים זהב מאומות העולם, ואז יש ויכוח. למשל, המשטר הדמוקרטי, חיובי או שלילי? יש שם דברים טובים, יש דברים רעים. מה שטוב, נשמור, מה שרע, נזרוק. עושים הבחנה כזאת. כן. איך מזהים מה טוב ומה רע בקליפה? זה מאוד קשה. זה לא פשוט. זו עבודה מאוד מסובכת. בדרך כלל, אנשים שרוצים לעשות בירורים כאלה, מסתבכים. נכון? וגדולי עולם מסתבכו בזה. יכול להיות, כן. הרבה בעיות יש. אז השאלה, מה עושים עם זה? מה הקריטריון? במערכת האמת, אני לא יודע מישהו יודע באופן מוחלט את הקריטריון. יש דברים שאנחנו מזהים פה, שם. יש לנו ברוך השם תורה. אז התורה אומרת, מה שאסור אסור, מה שמותר מותר. בסדר, זה עוד איך שהוא. אבל זה לא תמיד ככה. למשל, אמרו רבותינו, שמות החודשים עלו מבבל. כן? תשרי, מרחשוון, כסלב, מאיפה זה בא כל השמות האלה? זה שמות של אלים. של אלילים בבליים. כן? ופתאום זה כן מצטרף משום מה. כן? טוב, לא יודע. זה שאלה, הרמב״ם אמר שאנחנו צריכים תמיד לקבל את האמת. אוסמע לחק ממן קהלהו. נכון? קבל האמת, משמע האמת ממי שאמרה. יש רק בעיה אחת, איך אני יודע שזה האמת? זה הרמב״ם לא אמר. טוב, אז איפה היינו? דברו אל כל עדת ישראל למור, בעשור לחודש הזה יקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. ואם ממעט הבית מיות משא, ולקחו ושכנו הקרוב אל ביתו במוצאת נפשות, איש לפי אוכלו, תחוסו על השא. שא תמים זכה, אז טוב, פה זו שאלה, איזה מין קורבן זה? מצאנו בהלכה שני סוגי קורבנות. יש קורבן יחיד, יש קורבן ציבור. ההלכות של קורבן יחיד שונות מן ההלכות של קורבן ציבור. למשל, קורבן ציבור דוחה את השבת. כן, קורבן ציבור מקריבים גם בשבת. קורבן יחיד לא דוחה את השבת. יש לך איזה קורבן שלמים להביא? חכה, עד יום ראשון, שני, מה לחוץ לך? לא בשבת. וקורבן פסח הוא לא קורבן ציבור, הרי כל בית ובית צריך להקריב. אבל זה קורבן יחיד שיש לו הלכות של קורבן ציבור. דבר תמוע מאוד. כן, מאוד מוזר. למשל, הוא נאכל בחבורה. כן, בכינופיה, אומרת הגמרא. מה זה בכינופיה? זה מה שמתאספים. זה מעין ציבור. זה מיקרוקוסמוס של הציבור. ואם זה לא מספיק, אז ולקחו ושכנו. רוצים לתת אופי ציבורי לקורבן של היחיד. מה הצורך של הדבר הזה? פשוט מאוד. בחיי האומה אנחנו נמצאים תמיד במתח בין שני ערכים. ערך הכלל וערך הפרט. ערך הכלל לבדו מביא לפשיזם. ערך הפרט לבדו מביא לאנרכיזם. אז מה אתה עושה עכשיו? זה רע וזה רע. אלא מה? מצד האמת, יש אחדות פנימית בין הכלל לבין הפרט, לא תמיד היא גלויה. לפעמים האדם צריך לבחור בעד הכלל לעומת הפרט, לפעמים הפרט לעומת הכלל, אבל בראשית היוולדה של האומה, בשעה שהאומה נולדת, מופיעה על במת ההיסטוריה, יש אחדות מוחלטת בין הכלל לבין הפרט. לכן, הערך הכללי מופיע כאן בכל פרט ופרט, בכל בית. עכשיו, קורבן מקריבים איפה? על גבי המזבח, נכון? על גבי המזבח. כלומר, לוקחים את הדם וזורקים אותו על קרנות המזבח. החלב מקריבים אותו על גבי המזבח. וכל מה שנשאר, שהוא לא חלב ולא דם, מה עושים איתו? אם זה קורבן עולה, שורפים. ואם זה קורבן שלמים, אוכלים. נכון? כלומר, קורבנות זה דבר שאוכלים. אדם נזרק על גבי המזבח. איפה היה המזבח במצרים? המשקוף. כלומר, הבית עצמו הוא המזבח, ואיפה אוכלים? בתוך המזבח. זה מאוד מעניין. בדרך כלל אתה למזבח, לקודש, אתה נותן את חלקו. אחר כך אתה לוקח את הבשר, מביא את זה אליך הביתה, או לעזרה, מקום פחות קדוש. כאן יש התאחדות גמורה של הקודש עם הפרט, האוכל. אני אוכל בתוך המזבח, בתוך הבית, והאדם הוא על המשקוף והמזוזות. כן, זה מה שכתוב כאן בפסוק זין. אני קצת הקדמתי. אני לא הייתי צריך לדבר על זה עכשיו, כי עד לא קראנו את פסוק ה' ופסוק זין, ופסוק ו'. טוב, אנחנו נעשה פה משהו חריג. נקרא את פסוק זין ונחזור ל' ו'. ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. עכשיו, בואו נחזור להלכות של פסוק ה', פסוק ו'. שה תמים. מה פירוש תמים? שלם. אין בו חיסרון. זכר. מה זה אומר? מה ההבדל בין זכר לנקבה? לפי נגיד מסגנונו של המהר"ל, זכר צורה, נקבה חומר, נכון? החומר והצורה. הריבוי בא מצד החומר, האחדות מצד הצורה. אז פה אנחנו רואים נטייה של כל הקורבן הזה להורות על האחדות. הוא תמים, הוא זכר, הוא בן שנה ולא בן שנתיים, נכון? הוא חייב להיות בן שנה. שנה זה אחדות, יהיה לכם. מן הכבשים ומן העיזים תיקחו. למה לא מן הבקר? בקר זה גדול. כן, עושים משהו שכמה שיותר נוטה אל האחדות. גם הבשר של השה ושל העז, זה בשר רך כזה. כשצולים אותו, מה הנטייה שלו? ריפס, מתכווץ. נכון? אז מה שכתוב, כן? והיה לכם ממשמרת עד ארבע... אז זאת אומרת שלוקחים משהו שהוא כל כולו נוטה אל האחדות, כן? והוא נאכל בבית אחד, אה? זה בדיוק מה שאני אמרתי. הוא בן שנה, זאת אומרת הוא לא עבר את השנה. הוא בתוך שנה אחת, הוא לא הכיר שתי שנים בחיים שלו. נכון? זה מה? כן. סתם אני מספר. מה? לא מבין. אני הסברתי שבן שנה, הכוונה שהוא לא הכיר בחייו שתי שנים. אז הוא שייך לשנה אחת. אז יש בו שלמות של שנה אחת. אתה רוצה לחזור על זה עוד פעם לשאול? טוב. והיה לכם... כן. כמה פעמים כתוב ש? אתה צודק. ש, לבית ש לבית, מיות מש, תחוסו על הש, ש תמים, זה בינתיים חמש פעמים. לא יוצא לי טוב. לא, למה אני אומר את זה? יש בעיקרון של... שגילו בובר ורוזנצוויג, שיש מה שנקרא מילה מנחה. המילה המנחה בכל פרשה בתורה, לפי השיטה שלהם, זה שבע פעמים בדיוק. יש תמיד בכל פרשה בתורה איזשהו ביטוי שחוזר על עצמו שבע פעמים, והוא המילה המנחה. אבל פה יצא לי רק חמש. זה לא טוב. אין פה עוד איזה שתי סה פה באזור. לא, אין לי. לבית אבות, הכוונה שזה יהיה של המשפחה. בית זה המקום שבו אוכלים. כן. מה? איפה? כן, לא, לא, זה לא... לא, לא יודע. חמש פעמים זה, לא יודע. אולי, יודע מה, זה כנגד חמישה חומשי תורה. כן. טוב. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים. אז כמה סיים צריכים לשחוט? מלנטה, נכון? כל בית, סי. אבל זה כתוב פה בלשון יחיד. ושחטו אותו. אני הייתי כותב ושחטו אותם. מזה למדו חז"ל שאפשר סי אחד לכל עם ישראל. לא יודע איך כל אחד יקבל כזית. כלומר, סי שעשו עם 60 ריבו זיתים. זה סי גדול. אבל זה בא לומר שבאופן עקרוני, הסי יכול להיות של כל ישראל. כלומר, זה, שוב, זה הכלל בתוך הפרט. מכאן, ומזה למדו הלכה ששלוחו של אדם כמותו. כן. כמו שכל ישראל יכולים לשבת בסוכה אחת, אז ככה, כל ישראל יכולים להימנות על קורבן פסח אחד. כן. מה? כן, ושמועת יחזיק את המרובה, ועוד כל מיני דברים, כן. טוב. פסוק ח'. ואכלו את הבשר בלילה הזה. צלי אש. מה זאת אומרת צלי אש? בשר צלוי מתכווץ. נכון? ומצות על מרורים יאכלו. שימו לב לשינוי ה... לא, אין פה שינוי בינתיים. אבל... התורה אומרת שאנחנו נאכל, שבני ישראל יאכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש, ומצות על מרורים יאכלו. אני שואל, האם משה סיפר לעם ישראל שהם עתידים לאכול את הבשר הזה עם מצות ומרורים או לא? בואו נבדוק. אני קורא כאן, בדברי משה בפסוק כף א', ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם, משחו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח, ולקחתם אגודת אזוב ותבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף אל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו משמתח ביתו עד בוקר. אז איפה כתוב שצריך לאכול עם מצות? מה פסח? כתוב שצריך לאכול עם מצות? לא, כתוב שצריך לאכול את הפסח, דיינו, את השה. אבל לא כתוב בכלל שצריך לאכול עם מצות. למה משה לא מגלה להם את ההלכה הכל כך חשובה הזאת? כך אתה אומר. אני לא יודע. אני בינתיים יש לי קושיה. כן? לי לא ברור בכלל שהוא אמר להם לאכול מצות. אז למה הוא לא אמר את זה? אתם זוכרים מה שלמנו פעם שעברה? ויסעם את בצקו תרם יחמץ, ואז הם מגיעים למקום הנקרא סוכות, פותחים את הבגאז', פתאום רואים שהמחמצת לא עלתה, ואכלו מצות. יוצא לפי זה, שהקדוש ברוך הוא מגלה למשה מה שהעם לא יודע, העם חושב שהוא הולך רק לאכול את הפסח, ומחר בבוקר יאכל לחם חמץ כהרגלו. אבל הם מגורשים לקראת סוף הלילה בלי להספיק לעשות שום דבר, לוקחים את הבצק והוא נאכל מצות. על מצות ומרורים, על צל יש ומצות, על מרורים יאכלו הוא. אבל מה זה? רגע, זה פירוש אחר, זה הפירוש של שבוע שעבר. עכשיו אנחנו עוברים לפירוש שמתאים להגדה של פסח. הרי בהגדה של פסח כתוב מצה זו שאנו אוכלים, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אז מוכרחים לומר, מה? זה נכון, זה השבוע שעבר. נכון? אבל עכשיו אתה רואה... זה אותו מקור, נכון, נכון. זה מעניין, כמו אתה, יש לך כוח הבחנה בלתי רגיל. זאת אומרת, זה היה אותו מקור, ואז פירשתי שזה היה על הערב רב. אבל אתה יכול להסביר את זה שזה גם נאמר על בני ישראל. כלומר, שבעצם בני ישראל לא ידעו בכלל שהם צריכים לאכול מצות, הם חשבו רק שצריך לאכול בשר. לגבי הלחם, הם שמרו את זה לבוקר. כן? סיליש ומצות. על מרורים יוכלו מתי? מגיעים למקום הנקרא סוכות. השאלה, בזה שעה הם הגיעו לסוכות? הם הגיעו לסוכות ביום או בלילה? אם נאמר שהם יצאו בלילה והגיעו עוד בלילה לסוכות, אז זה מתאים ואכלו את הבשר בלילה הזה, סיליש ומצות על מרורים יוכלו. אפשר גם להגיד, לא, שהמצות באמת זה היה בבוקר. אבל הם אוכלים את זה כתוספת לקורבן פסח. הרי כתוב בספר דברים, שבעת ימים תאכל עליו מצות. מה זה עליו? על הקורבן. שאכלת בלילה הראשון, שבעת ימים תאכל עליו מצות. בסדר? מה? נכון. כן, כלומר, יש משהו, כן, אתה צודק, נכון. לא, זאת אומרת, הבשר הוא לא נפוח. גם הבשר הצלוי וגם המצה מקובצים. נכון, נכון. כלומר, זה בא להראות על מינימליזם, נכון? יש נטייה פה, הכל הופך להיות מינימליסטי. זה גם הענבה, כן, המצה יש בה הענבה, יש כמה צדדים כאלה. כן, כן, בבקשה, כן. למה הוא לא אמר להם על מרורים? לא יודע. יכול להיות שעל מרורים זה ביטוי של חוויה, של מרירות. כן, יכול להיות. אני לא יודע. אבל דבר אחד, פה יוצא שבסופו של דבר את הקורבן צריך לאכול, וכך לפחות לדורות, על מצות ומרורים. למה? אז יש בזה הרבה פירושים, מה זה מצה, מה זה מרור. אבל דבר פשוט, המרור זכר לה שיעבוד, נכון? שיעבוד. וימררו את חייהם, כתוב מפורש פרשת שמות, נכון? וימררו את חייהם בעבודה קשה. אז אם כן, מרורים זה זכר לעבדות. מצה, בפשטות, כן? למרות כמה פירושים שונים, אבל בפשטות, המצה זה לחם של חירות, של בני חורין. אז באותו לילה הם נהיו בני חורין. אז מה צריך לאכול? מצות. מרור, מתי לאכול? בלילה לפני, בליל בדיקת חמץ. למה המצה היא בת חורין? בגלל שאין לה שום מחויבות לשום דבר. יש בה רק מים וקמח. קמח, מים. נכון? לחם יש בו קמח, מים ונפיחות. כלומר זמן. כל דבר שלוקח זמן משעבד. דבר שהוא פשוט ולא לוקח זמן, הוא בן חורין. אדם למשל שיש לו רכוש, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אין לו רכוש, אין לו דאגות. הם מספרים אותו סיפור הידוע על אותו עשיר שירד מנכסיו. מסכן, מה נשאר לו? רק הבגדים שלו. נכנס לבית המרחץ, יצא החוצה, ראה שגנבו לו גם את הבגדים. התחיל לשמוח. אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, עכשיו אני יכול רק לעלות. כן, הגעתי לנקודת השפל, עכשיו כל מה שיקרה זה רק יהיה יותר. כן, אז גם כן, המצה זה הדבר הפשוט ביותר, המאכל הפשוט ביותר. כן? אז ממי שיש בו הפשיטות, אומר המהר"ל, יש בו החירות, כי הוא לא משועבד לטבע. אז אתה כבר נכנס לכל הסוגיה של המחלוקת בין המהר"ל, לבין רבי אברהם מבן עזרא, לגבי מהותו של לחם עוני, מה המשמעות של לחם עוני. ויש כאלה שהסבירו שהמרירות, כמו של הרב קוק הסביר, שהמרור זה המרירות של הגאולה. ושהמצה זה, ורבי אברהם מבן עזרא אומר שהמצה זה לחם שאכלו העבדים. ואז יוצא שמצות זה על השעבוד, והמרור על החירות. כדי להימנע מזה, אני אמרתי בהתחלה של הדיון, משפט, בלי להיכנס לכל הפירושים השונים שנעברו בעניין זה, כן, נכון, הפירוש הפשוט, דיינו המקובל, הוא שהמצה היא של חירות והמרור של עבדות. כן, זה בסדר. עכשיו, אם זה נכון, צריך לאכול מרור בלילה שבו עדיין היינו עבדים, דיינו בליל בדיקת חמץ. וצריך לאכול מצות בלילה שבו יוצאים מעבדות לחירות, שזה ליל הסדר. והנה הכתוב אומר, לאכול מצות ומרורים עם הפסח. מה קרה? מסביר המהר"ל, כלומר זה הרחבה של המהר"ל, היה אפשר לומר ככה. אם היינו אוכלים בלילות נפרדים, זה היה אומר שיש שני אלים. יש אלוה שגזר עלינו שעבוד, ויש אלוה שניצח את האל המשעבד. האל של החירות. המצה ניצחה את המרור. ואז היינו נכנסים לתפיסה דואליסטית של אל טוב ואל רע. ועל כל פנים, אלוהי מצרים ואלוהי ישראל. על מנת למנוע את הטעות הזאת, צוותה התורה שנוכל את החירות עם העבדות ביחד, לדעת שהאלוה המשחרר הוא זה בעצמו ששיעבד. וכל זה בא לידי ביטוי בקורבן הפסח, שקורבן הפסח מורה על הייחוד. כל הלכותיו של קורבן פסח זה מורה על אחדות. למשל, מה שכתוב כאן בפסוק ט', אל תאכלו ממנו נע, כי הבשר הנע הוא מתפשט. עוד יותר, הוא בשל מבושל במים. מה? כי הוא כזה, כשפותחים את הבהמה, אז הבשר נשפך לכל הכיוונים. כן? זה נפתח. לעומת זה, בשר צלוי, מתכווץ. אגב, נע, יש אומרים שפירוש המילה נע זה לא חי, אלא קצת מבושל. או קצת צלוי. מה שנקרא מאכל בן דרוסאי. ובשל מבושל במים, שבכלל הבישול במים מגדיל עוד יותר את הנפח ואת ההתפרקות של הבשר. כי אם צל יש, צריך להיות מקובץ. וכאן הביטוי מאוד יפה, ראשו על קרעה ועל קרבו. התנוחה הזאת היא התנוחה העוברית, זה העובר. כל כולו מקובץ על עצמו כנקודה. ולא תותירו ממנו עד בוקר, הוא צריך לאכל באותו לילה, שלא תהיה התפשטות של זמן. והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם, רגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון. פסח הוא לשם. מה זאת אומרת? בחיפזון, פסח הוא. כיוון שהקדוש ברוך הוא פוסח, צריך לאכול את זה בחיפזון. מה פירוש הדבר? הרי אנחנו רואים שכל התהליכים של הגאולה לקחו המון זמן. כמה זמן היו במצרים? חזל אומרים, 210 שנים. כמה זמן היו במדבר? 40 שנה. כמה זמן לקח לכבוש את ארץ ישראל בימי יהושע? 14 שנה. כמה זמן עד שנבנה בית המקדש? מאז יציאת מצרים? 480 שנה. הכל הולך ארוך. נכון? המון זמן. אבל אם זה הלילה של היציאה, בחיפזון. אותו דבר, במגילת אסתר, הנה אנחנו מתקרבים לפורים. כמה זמן הסיפור של המגילה נמשך? 9 שנים. 9 שנים. אבל פתאום ויבהילו את המן. מגיע הזמן של הגאולה? אין זמן, צריך מיד. כמה זמן לקח לבנות את מדינת ישראל? מאז עליות, תלמידי הגרא, אור החיים, וזה פה שם, מנדט בריטי, המון המון זמן. אבל בהביה צריך מהר, לפני שבת. צריך מיד לכנס את כולם. עוד אוטוטו, הבריטים עוזבים, חייבים עכשיו. כן? מביאים את הרב מימון בהליקופטר, מקריית משה. לתל אביב, בירושלים הנצורה, כדי שאוכל לחתום על המגילה, כן? על מגילת העצמאות. והוא עוד חוזר הביתה לפני שבת, כן? בהליקופטר בירושלים הנצורה. זה פשוט לא יאומן הסיפור הזה. כן? זה קרוב פה, לכמה מאות מטרים מפה. אז הכל בזמן שהדבר מתרחש, הוא הולך מהר. מסביר המהר"ל מפראג? לא, אחי שינה בלבד כאן. מסביר המהר"ל מפראג? שזה משום ש... מה? אתם רוצים להציע הצעות? תראה, מילא אם זה היה נגד ההצעות שלי, בסדר, אבל אני רוצה להגיד מה שהמהר"ל אומר. בשביל המהר"ל לפחות, כן? תנו למהר"ל. כן, המהר"ל מסביר שהתהליך של הגאולה זה הופעת העולם הנבדל, לעומת העולם הטבעי. העולם הנבדל אין בו זמן. הכל מעבר לזמן, לכן הכל הולך מהר. כל התהליכים האחרים הם בתוך הטבע. אבל עצם הופעת הגאולה זה למעלה מן הטבע, לכן זה מהר. ויש בזה בעיה. כי כדי לגאול צריך לעשות משהו שנותן סתירת לחי לטבע. אתם מבינים איזה אלבון זה? למשל קריאת ים סוף, שאנחנו עוד נלמד, בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא אומר לים, ים יקר, ברתיך, בששת ימי בראשית, ביום השני של בריאת העולם. ואתה עד עכשיו מילאת את התפקיד שלך מאוד יפה, באמת כל הכבוד. עשית כל מה שאמרתי. אבל היום אתה מפריע, תזוז. עכשיו, מתי אתה מפריע? דווקא ברגע החשוב ביותר בהיסטוריה, הופעת עם ישראל על פני במת ההיסטוריה. דווקא בתהליך של הגאולה, הים נדרש לזוז. אתם מבינים את האלבון? כלומר, הטבע לא היה שותף לדבר הגדול הזה. והטבע זה העולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא ברא. כלומר, אתם מבינים שיש פה גם איזושהי סתירה שוב דואליסטית בין הטבע לבין האלוהי. חייבים לרפא את זה. לכן אומר הנביא ישעיהו, דבר מעניין, שבו הוא בא להשלים את הפעם השלישית של המילה חיפזון בתנך. הרי המילה חיפזון, שמורה על המהירות, מופיע בתנך שלוש פעמים. פעמיים בתורה, פעם אחת בישעיהו. פעמיים בתורה, האחד זה פה, ואכלתם אותו בחיפזון פסח ולשם. בספר דברים, כי בחיפזון הוציאך השם ממצרים לילה. כן? שוב, חיפזון קשור ליציאת מצרים. אומר הנביא ישעיהו, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכו. כי הולך לפניכם השם ומאסיפכם אלוהי יעקב, אלוהי ישראל. זאת אומרת, הנביא אומר, הפשלה של יציאת מצרים תתוקן לעתיד, על ידי זה שהתהליכים יהיו כולם בהתחשב בטבע. אפילו התהליך של הקמת המדינה שהלך כל כך מהר, לא סתר שום דבר מבחינת חוקי הטבע. לכן זה טוב. זה טוב מה שקרה שם. שהדברים הלכו באופן של ייבוש, לפי קצב ייבוש הביצות. מה שאין כן ביציאת מצרים שלא הייתה ברירה, זה היה ראשית ההיסטוריה. היינו מוכרחים לעשות איזשהו מעשה שפורץ דרך, לכן, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח ולשם. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים, אני השם, אומר בעל האגדה. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך. והקיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא שרף. ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים, אני ולא השליח. אני השם, אני הוא, ולא אחר. מה הדגשה הזאת? כן, לגבי כל תשע המכות הראשונות, לא ראינו את זה. אבל לפי מה שהסברנו, מדוע הייתה מכת בכורות? כדי להראות את המחשבה הגנוזה של הבורא, האם היא אותה מחשבה גנוזה מבחינה בין ישראל לבין מצרים. וזה לא היה אפשרי, אלא אם כן הבורא בעצמו בא. ולכן דווקא במכת בכורות, לעומת כל שאר המכות, הייתה נקודת השקה חד פעמית בין ה... אבסולוטי לבין היחסי, בין המוחלט לבין היחסי, וזה מה שבירר מי הוא הבכור. לכן, אני הוא ולא אחר. מי זה האחר הזה שהיה מקום לחשוב? הרי לא שרף, לא מלאך, לא שרף ולא שליח. שליח זה משה. בסדר, ומי זה האחר? זה קושיה על הפסוק עצמו. נכון? נכון? אתה מקשה על התורה מהתורה. נכון? לא, זה קושי על התורה עצמה. הרי התורה אומרת ולא ייתן המשחית. נכון? וכאן כתוב אני השם. אז יש פה סתירה בתוך הפסוקים עצמם. אבל זה בהנחה שאנחנו כבר הגענו לפסוק הזה. אנחנו עוד לא מכירים את הפסוק הזה. לך יש ידיעות רחבות שלי אין. כלומר, במקרה מישהו לחש לי שיש פסוק כזה. ככה לא התבאסתי. אבל אנחנו בינתיים בפסוק הזה. יש לנו כלל בלימוד הפסוקים שכשאנחנו לומדים פסוק, אנחנו לא יודעים מה אומר הפסוק הבא. בסדר? עכשיו, מה אומר הפסוק הזה? הפסוק הזה אומר שאני השם, אני הוא ולא אחר. מי הוא אותו אחר שהיה מקום לחשוב שהוא תופס את המקום של הקדוש ברוך הוא? כן. מבינת השאלה? יש לך תשובה? אתה יכול להציע, זה בסדר. המהר"ל לא... הסתרא אחרא, נכון. זאת אומרת, יש באלוהות הצד של הקדושה והצד של הטומאה. סתרא אחרא, נכון? אז היה אפשר לחשוב שהמכה הזאת באה מצד הסתרא אחרא חלילה. לכן צריך להגיד אני השם, ולא אחר, לא הצד האחר. כן? צד האחר של האלוהות, כן? סיטרה אחרה, ודאי שזה חלק ממנו, אבל מהו החלק של ההתגלות שעשה את המכה? הצד האחר או הצד של הקדושה? אני חושב, אני השם ולא אחר. כתוב, לא, יש חלקים בהתגלות האלוהית, בעצמות האלוהית, חלילה וחס, אבל יש חלק, אתה יודע הרי, כן? אבל יש חלקים בהתגלות, כלומר, כתוב, לא ילכה אלוהים אחרים על פניי. אם על פניי לא, סימן שיש מאחוריי. כן? הצד ש... כלומר, ואנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא מצד פניו, לא מצד אחוריו. לכן אנחנו עובדים את השם דרך הטוב ולא דרך הרע. אם היה כתוב אחר, היינו חושבים שהרע הוא זה שפעל את מכת בכורות. כאן אומר, לא, אני השם. מה? ואז היינו אומרים, היינו אומרים אז כמו הנוצרים, שכל דבר שהוא פעולה אלימה, הוא רע. גם אם זה כדי לעשות צדק. בסדר? מה? אני לא מבין. אתה יודע שיש רע בעולם? אני שואל אותך שאלה. האם אתה יודע שיש רע בעולם? המינימוס מחייב אותך לענות על שאלה. אז אתה אומר שאין רע בעולם.
מהזווית הזאת שאתה מדבר עליה, כן?
מה זאת אומרת מהזווית שאני מדבר עליה? אני שואל אותך אם יש רע בעולם. כלומר, האם, למשל, האם מישהו לפעמים, האם קרה לך שמישהו דרך לך על הרגל? קרה או לא?
היום דפקתי את הברך.
דפקתי את הברך, נכון? כאב או לא כאב? זה רע, נכון?
אבל ישר אמרתי, עצמי, הכל לטובה, זה...
לטובה. ברגע שאתה אומר, הכל לטובה, לא, זה מאוד חשוב מה שאתה אומר. גם זו לטובה. משמע שזה לא טוב עכשיו. זה לטובה. נכון? בסדר, אז הצמצום הזה הוא רע. מה שאתה רואה בעצם, יפה, יש רע. מי עשה את הרע הזה? ריבונו של עולם, כן, הרי כתוב יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה, נכון? זאת אומרת שהרע גם הוא מיוחס לאלוהות. מכאן אתה למד שהקדוש ברוך הוא פועל שני דברים בעולם, הוא פועל את הטוב, פועל את הרע. אלא מה אתה אומר? אצל הקדוש ברוך הוא הרע הזה זה סופר טוב, אבל אצלנו זה לא, נכון? אז כשאנחנו רואים את הפעולה של מכת בכורות, שזה מכה קשה, כל בכורות מצרים מתו בלילה אחד. האם זה הטוב שעשה את זה, או זה הרע שעשה את זה? זה השאלה.
מי עשה
הטוב? מה?
מי עשה
הטוב? לא הבנתי. לא, אושוויץ זה הרע למשל. ברור? אושוויץ זה הרע. אז האם מכת בכורות זה הרע או זה הטוב? לכן אומר, אני אשר... מה? הכל זה הטוב. הכל זה טוב. לא, חס ושלום. לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, אי אפשר, אנחנו לא משחקים משחקים פה, של זה הכל טוב, הכל נחמד. זה לא נכון. מעולם לא אמרו רבותינו שהרע הוא טוב. מעולם לא אמרו את זה. אלא מה שאמרו, גם זו לטובה. כל דאביד רחמנה לתאביד. נראו? אפילו אמרו ביטוי מאוד מעניין. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. סימן שזה רע. אם צריך לברך, אם כתוב לברך על הרעה, סיבן שזה רע. השאלה איזה צד? אולי אסתר הפנים. אז זה כן משנה. אנחנו רוצים להבין את המהות של המעשה. אנחנו רוצים להבין את המהות של מה שקרה שם. לא, לא, לא כתוב עניו. אם היה כתוב עניו, את צודקת, אבל לא כתוב עניו. אני אשם, משהו אחר. אני אשם זה מי שמאחד את המידות. אז צריך ללמוד, מאיפה אני לקחתי שיוד כה ואף כה זה ייחוד המידות. כן? אז זה נושא שבאמת מתברר לאורך ספר בראשית בעיקר. שאשם זה מי שמאחד את המידות. כן.
כן. בפרקי אבות, בסוף, יש משהו שהרשעים טוב לעולם וטוב להם וטוב לעולם, זה...
שינה לרשעים, כן. שהרשעים ישנים זה טוב. כן, לא עושים שטויות. כנראה, כן, בדיוק. הם ישנו טוב. והיה אדם לכם לאות, אני קורא כאן פסוק י' ג' והיה אדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם. וראיתי את אדם ופסחתי עליכם ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים. יוצא לפי זה שקורבן הפסח בא לציין את העובדה שהקדוש ברוך הוא לא נגלה עלינו. נכון? זה דבר חשוב. דיברנו על זה, שההתגלות בעשר המכות הייתה מכוונת למצרים, לא הייתה מכוונת לישראל. זוכרים את זה, דיברנו. טוב, והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג לשם בדורותיכם, חוקת עולם תחוגו. כלומר, יש אופן לחגוג את החג הזה בדורות הבאים. שבעת ימים מצות תאכלו. אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי. אז לא הבנתי כלום פה. מה זה תשביתו שאור מבתיכם? מה זה להשבית שאור? אז יהיה, תבטלו, תשרפו, לא יהיה שאור בבתיכם. כן, מה זה להשבית? בכלל, מה זה השאור? מישהו יודע מה זה שאור? שאור זה המחמצת. מה? מחמצת. זה לא שמרים, אלא זה דומה. מה זה? אדם היה... איך היו עושים לחם פעם? אדם היה לוקח חתיכת בצק, שם אותה בצד, כמה ימים, והפכה להיות בלתי אכילה, החתיכת בצק הזאת. זה חמוץ, מגעיל כזה. אבל, כשלשים את הבצק, לוקחים חתיכה מהשאור, שמים בתוך הבצק, וזה מטפיח. אז לוקחים משהו שהוא קצת מקולקל, פטריות יש שם, יש כל מיני מיקרואורגניזמים, גועל נפש, אבל מכניסים את זה בתוך הבצק, תופח, נכון? עכשיו, זה השאור. עכשיו, מה היה קורה עם הלחם שאדם היה אוכל? זה מה שהוא אוכל, הוא אכל. מה עם מה שנשאר? אדם נשאר לו לחם. כמה זמן הלחם הזה יישאר אצלו בבית? כמה שעות? אחרי זה, בלתי אכיל, נכון? לא היו אז מקררים ולא מקפיאים, אז אדם היה זורק את הלחם. לכן יוצא לפי זה שאם אדם יפסיק לאכול חמץ יום לפני חג הפסח, לא נשאר לו חמץ. כלומר, כל העבודה שאנחנו עושים היום, משתגעים לחפש ביסקוויטים וכדומה, לא יש שייך באותם הימים. אדם, הלחם שהוא אכל באותו יום, זה נגמר. הדבר היחיד שנשאר אצלו חמץ, זה השאור. אדם היה עושה את השאור מיד אחרי פסח, ממשיך להזין את אותה חתיכת שאור לכל השנה. ואותה חתיכת שאור צריך להשבית אותה, להפסיק להזין אותה ביום הראשון. לכן הביטוי כאן הוא מדויק. לכן כל העבודה שאנחנו עושים היום, כל השיגעון הזה, לא היה בימי קדם. אדם בערך, הרי אתם יודעים, בשולחן ערוך כתוב ההלכות של, ההלכות של חודש ניסן, אחרי זה ההלכות של בדיקת חמץ. מה זה בדיקת חמץ? להוריד את החמץ מהבית, שזה נעשה בליל 14. אחרי זה יש הלכות הגעלת כלים. זאת אומרת, כי אדם גמר לבדוק את החמץ, אז הוא עושה את הגעלת כלים שלו. ואחר כך הלכות אפיית המצה. מתי אדם יופיע את המצה? ערב פסח אחרי הצהריים, הרי מה נשאר לעשות? זה הזמן שאופים את המצות. זה פחות או יותר. עכשיו, מה קורה אם ערב שבת, אם ערב פסח יוצא בשבת? אז המנהג הקדום היה לאפות את המצות בליל הסדר. זה מובא בראשונים. יש אפילו ראשונים שאומרים שלא יוצאים ידי חובת מצה בליל הסדר אם זה לא נאפה או אחרי הצהריים או בלילה. כן, אני רוצה לראות. כן. איזה מסור זה? בסדר, אני מדבר על מה שהיה פעם. בגלל שעם הזמן התחלנו להשתגע, בצדק אגב, כי באמת החיים המודרניים הכניסו את החמץ לכל פינה. ואז אתה לא יכול עם הקמח הזה וכל הדברים, הכל, אתה חייב לנקות. אין ברירה. אבל פעם זה לא היה ככה. היום זה נורמלי. החיים הם שוגעים ואנחנו נורמלים בתוך השיגעון. בסדר? טוב. כן. השיעור זה מה שעושה את הלחם. עכשיו אני רוצה... יש כזה עם יין, לא חייבים לעשות עם יין, אבל אני רוצה להסביר פה משהו לגבי השיער. הרי יש הרבה טעמים שניתנו לאיסור אכילת חמץ, אבל מה זה קשור פה? מה פשט? כן, הרי אם יש טעמים כל כך עמוקים לחמץ, יצר הרע וכו', אז למה זה לא כתוב בתורה? בפשטות, דבר שהוא מובן מאליו, התורה לא כותבת אותו. כנראה שעבור יוצאי מצרים, איסור החמץ היה כל כך ברור, שלא היה צריך להסביר מה הטעם שלו. כן? פשוט מאוד. מי המציא את לחם החמץ? לא, יש הרבה דברים שהתורה מביאה טעמים. יש הרבה. למשל, לא ירבה לו נשים ולא יאסור לבבו. הנה, כתוב. או למשל, לא תשכב בעבותו כי היא סמלתו לעורו. במי ישכב. נכון? או יש הרבה דברים שהתורה אומרת. או למשל, התורה אומרת, אני יודע, כי אחיך הוא. יש כל מיני דברים כאלה, שהתורה נותנת טעמים. כי תועבת השם, כל עושה אלה, כל עושה עוול. אז למה לגבי החמץ, שזה סך הכל עבודה שהיא בכל זאת קשה מאוד, מספרים שפעם איזה מומר, שהתנצר, יהודי שהתנצר לו עליכם. יום אחד החליט לחזור בתשובה, אומר לאשתו, אשתי היקרה, רציתי להגיד לך בשורה טובה, אנחנו חוזרים ליהדות. אז התחילה לבכות, למה לפני פסח? כן, בואו. זאת אומרת, אפשר לחכות. קיצור, אז דבר כזה היה ראוי שהתורה תסביר מדוע. אלא אם כן, אנחנו נניח שהדבר היה מובן מאליו עד כדי כך, שהוא פשוט קפץ לעיניים. אני שואל, מי מבחינה היסטורית המציא את החמץ? המצרים. השאור, המחמצת, זאת המצאה מצרית. הלחם הקדום, הפרימיטיבי, היה תמיד מצה. הרעיון שצריך להעשיר את הלחם על ידי תפיחה, זה רעיון מצרי. והם היו משתמשים בשביל זה בשני דברים. או בשאור, או בדבש. הדבש גם כן יש לו יכולת של התפחה. עכשיו מובן מה שכתוב בתורה, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו. נכון? זה מובן. אבל יוצא לפי זה שעבור יוצאי מצרים, אנחנו יוצאים ממצרים, הדבר הברור ביותר, לא נוכל חמץ. אין, זה כמו שתארו לסכם שהיינו יוצאים מעבדות אמריקה, ותוך כדי יציאה מאמריקה, הנביא אומר, לא לשתות קולה. מובן למה? לא קוקולה, לא המבורגר, לא הוט דוג. שום דבר. זהו. למה? מובן, יוצאים משם. זאת אומרת, או אם היינו יוצאים מרוסיה. אז לא לשתות יותר וודקה. נכון? אומרת, יש. אז לכן, אתה יוצא ממצרים, אל תאכל חמץ. אז אפשר, על גבי זה להבין למה הם עשו את זה. זה דומה קצת לגאווה של בוני מגדל בבל, נראה לי. שזה הגאווה של הטכנולוגיה האנושית. שגרמה להם לבנות את הפירמידות וכו'. אבל זה אותו דבר לגבי איסור שעטנז. התורה לא כתבה את הטעם של איסור שעטנז. בגלל שעבור יוצאי מצרים, איסור השעטנז היה פשוט כמו 2 + 2. שזה שווה 4. נכון? זה שווה 4. אומרים שיש לדעת אם זה לקנייה או למחירה. כן. אבל פשוט מאוד. הפשטן זה הבגד שלבשו המצרים. הצמר זה הבגד שלבשו רועי הצון העברים. אתה יוצא ממצרים, אל תערב לי. מצריות עם עבריות. פשוט מאוד. לא, אז יש מקום. המצריות היא לא חסרת משמעות בעולמו של הקדוש ברוך הוא. גם העבריות לא, כמובן. אבל אתה, הרובת הזאת, היא מקלקלת אותך. היא לא עושה אותך לא עברי ולא מצרי. אלא אם כן אתה כהן. הכהנים לובשים שעטנז. כי הכהן הוא מסוגל לראות את נקודת האחדות שיש בזה. אז לכן התורה לא הייתה צריכה להסביר מדוע לא ללבוש שעטנז. מה? או ציצית, מה אתה רואה? מה ציצית? אפשר בשעטנז, נו, אז מה? כן. אבל אני דברתי עכשיו על איסור השעטנז. כן? עכשיו... זה בוויקיפדיה. לא, זה זה, אני ידעתי את זה עוד לפני שהמציאו את, את הוויקיפדיה. אבל זה דבר ידוע, אפילו הפשטן. הכתוב, נהר פישון, נילוס נקרא פישון, על שם הפשטן אומרים חזל, וכתוב, הילבש אותו בגדי שש, לגבי יוסף, רשי אומר, שש, פשטן, בגד חשיבות הוא במצרים. גם הרודוטוס, אבי ההיסטוריה, כותב שכהני מצרים לובשים פשטן. אז יש מקורות. אלא מה תגיד, זה לא כתוב בתורה? אז מה אם זה לא כתוב בתורה? כל דבר כתוב בתורה. טוב, כן. אז זה הקושיה של הרב קוק, מה שאתה מקשה. הרב קוק אומר, כל הטעמים האלה שנותן הרמב״ם על רקע ההיסטורי של המצוות, זה הופך אותנו לארכיאולוגים. מה עם הטעם הנצחי? אז זה משהו אחר. אבל אנחנו כאן עומדים את פשוטי המקראות. פשוטי המקראות, הם נאמרו לפי הסגנון של התקופה שבה הדברים האלה ניתנו. כן? מה שהתורה החליטה לשמור בעל פה, בעל פה, מה שבכתב, בכתב. מה שנשאר בכתב, זה עבור אותו דור. נכון? מה? לא, בדיוק הפוך. כי עובדה שאנחנו כל הזמן כותבים את התורה שבעל פה. וזה על זה נאמר, והמה בכתובים. אומר הרב קוק, שזה הבשורה על זה שמה שבעל פה הופך להיות בכתב עם הדורות. טוב, בואו נמשיך. מה?
מה זה להשבית
שום? להפסיק להזין את השיעור.
מה זה להזין?
מה שעושים בשיעור, אנשים שאוכלים לחם שיעור, יגידו לך, לוקחים חתיכת שיעור, כל הזמן מוסיפים סוכר, מוסיפים יין, צימוקים, פה, שם, וזה, כל הזמן. כן? מוסיפים קצת קצת קמח. לאורך כל השנה, כדי להחזיק אותו. להחזיק בתור שיעור. אם לא, אז הוא יתייבש. עכשיו, מה זה פסוק ט"ו? שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שיעור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש עמי ישראל. זה ממש לא מובן. יש, בחמץ, אנחנו רואים בתורה שני סוגי איסורים. יש איסור אכילה, יש איסור בל ייראה ובל יימצא, נכון? אסור שיימצא לך חמץ בבית. איזה כמות של חמץ אסור שתימצא? כזית, פחות מכזית. אין בעיה, נכון? אבל איסור אכילה זה על כל שהוא. אם כי גם זה מדי רבנן. כן? אבל איסור, עכשיו השאלה היא למה התורה החמירה שלא יימצא חמץ בבית. היה מספיק שהתורה תאמר, שבעת ימים לא לאכול. למה? גם צריך שלא יימצא. אלא אומר הרן, רבנו ניסים מגרונה, שזה משום שמאחר והאדם רגיל באכילת חמץ כל השנה, אם התורה לא הייתה אוסרת שיימצא חמץ, אז הוא גם היה אוכל חמץ. נכון? כלומר, משום חומרת הדבר. אז לכן התורה החמירה, שיגעה אותנו, להוציא את כל החמץ מהבית, כדי שלא נבוא לאוכלו. כן, זה מיישב את הסתירה בין רש"י לתוספות בתחילת מסכת פסחים, למה צריך לעשות בדיקת חמץ? כן, האם זה שמה יבוא לאוכלו, או שלא יעבור ובל ייראה ובל יימצא. לפי הר"ן זה אותו הדבר. עכשיו, הר"ן צודק, זה פסוק מפורש. שבעת ימים מצות תאכל, סליחה, איפה זה? אך ביום הראשון תשביתו שיעור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא. זאת אומרת, צריך שלא יימצא, כדי שלא תבוא לאכול. זה דברי הר"ן כתובים פה במפורש בפסוק. כן, מה אתה אומר?
זה יוצא שהתורה מביאה הלכות תורה כגדר?
נכון. כלומר, זה הרמח"ל אומר במסילת ישרים, שהלכות גדר, אנחנו לומדים מנזיר. שהתורה אמרה, מענבים ועד זג לא יאכל. כי המטרה היא יעיל ושחר על תשת, נכון? זאת אומרת שלמדנו מהתורה כיצד לגדור גדרות. נכון, גם פה, נכון. לפחות לפי הר"ן. נכרתה הנפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. אני לא הבנתי. מה זה ונכרתה מיום ראשון עד יום השביעי? כרת זה תמיד, לא? אלא מה? כאילו... זה, פה המשפט הוא בסוגריים, כן? תשביתו שיעור מבתיכם מיום הראשון עד יום השביעי, ויש בסוגריים כי כל אוכל חמץ. זה אפשרות אחת, ככה באמת רש"י מביא, אבל אפשר לקרוא את זה ככה, שאדם שאוכל חמץ בפסח, הוא מחריט את עצמו מכלל ישראל, מיום הראשון עד יום השביעי, כמו ביום ראשון עד יום השביעי, עם ישראל לא אוכל חמץ, והוא כן. דבר על פשוטו של מקרא. טוב, עד כאן להיום. שלום.